טוב, אנחנו נמצאים פרשת תזריע מצורע.
כן, אבל לא הבנתי.
יום השואה, אז אני יכול לראות מה שקרה שם, עוד פעם, זה, יש הרב וליס. הרב וליס הוא יושב ראש ערכים. עכשיו, זה סיפור בפני עצמו. הוא, אני חושב שהיה טייס, אני לא זוכר מה שהוא היה, אבל הוא יום אחד, הוא לא היה דתי. לא רק שלא היה דתי, הוא היה אוכל את כל ה... שקצים ברמסים. עכשיו, יש חילוקי דעות בדיוק איפה זה היה, איפה זה לא היה. אני זוכר שנאמר לי, היה סטיקיית הטייסים במחלף נתניה.
כן, כן.
היו מוכרים שם לבן חופשי, מה שאומר,
חזיר. לבן זה לא רק היה לבן, מספר שמחו שם
בשר סוסים. כן, בסדר. אז יום אחד הוא עומד שם בתור, יום שישי, ערב שבת, הוא עומד בתור לקנות סטייק לשבת, סטייק לבן לשבת. באים זה שעומד בתור, אומר לעצמו, רגע, איך זה יכול להיות? אני עומד כאן, בתור, לקראת שבת קודש, שאבא שלי מסר את נפשו בשביל להניח תפילין, בשביל לקנות בשר טרף, עשה סיבוב, באותו רגע התחיל תהליך התשובה שלו. עכשיו, מה הסיפור של האבא שלו? האבא שלו היה מתפלל אצלנו באריאל מרחב הערבית. יהודי מאוד מעניין, עם מספר על היד כמובן. והייתי מדבר, מדי פעם מדבר איתו, הוא סיפר לי כמה פעמים את הסיפור. אחד הדברים שעשו אותו באמת מאושרים זה שהילדים שלו עשו תשובה בסוף. אבל הסיפור שלו זה סיפור מאוד מעניין. זה יום אחד הוא היה נדמה לי בדחה או באחד מהמחנות השמדה, ומישהו מהאלה שהלכו בצעדת, כאילו הלכו למוות, מה שנקרא, זרק לו איזה חבילה עם עטופה בסמרטוטים כאן. הוא חשב אולי זה אוכל, אולי זה פה, אולי שם, לא יודע מה זה בדיוק. אז הוא, זה רק כזה לכיוון שלו, אז הוא הרים את זה, פתח את זה, מתברר יש תפילין בפנים. עכשיו, תפילין זה לא חביבה לי, אם תהיו תופסים אותך עם תפילין, חבל על הזמן. אבל הוא הלך, החביא אותם מתחת לבגדים, בלילה שם אותם במיטה לידו, ככה מתחת הדרגש, ובבוקר, לא יודע משום מה, בא לו, אמר לעצמו, אני חייב
להניח
תפילין. והוא הניח את התפילין. עכשיו, איך שהוא הניח את התפילין, לפי מה שאני הבנתי, תפסו אותו על חם. והוציאו אותו החוצה, קבל עם ועדה, ואמרו, עכשיו אנחנו נוציא אותך להורג לפני כולם, ריכזו את כולם בכיכר שם, העלו אותו שם למעלה, קשרו חבל, שמו שולחן מלמטה. לא יודע אם הוא שאל אותם, יש לו בקשה אחרונה, או שהוא אמר שיש לו בקשה אחרונה, אבל הוא רוצה להניח תפילין. אז הנאצי אמר לעצמו, וואלה, אתה יודע מה מתאים לי? למה? לתלות יהודי עם תפילין עליו, עוד יותר טוב. זאת אומרת, לא רק תליתי את היהודי, תליתי אותו עם התפילין עליו. והוא באמת, מה זה ברך בכוונה, מכל הלב, בדרך שנקרא בתחילו, רחימו, ברוך, אתה, מניח תפילין. והוא מניח את התפילין, והוא מסתכל לצדדים, הוא רואה את כל היהודים עומדים שם, ודמעות יורדות להם העיניים. והוא יודע, זה הרגעים האחרונים שלו, זהו זה. עוד דקה אחת, שתי דקות, או אחרי כמה שניות, מישהו יפיל את השולחן, והוא גמר את הקריירה. פתאום, יוצא מתוך הנאצים שם איזה קצין אחד, ואומר, רגע, 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 זה מוות פשוט מדי. מה פתאום? אנחנו אומרים, אנחנו נהרוג אותו בביזיון.
נענה אותו.
הוריד, הובאו שתי אבנים כבדות, אמר, תרים את האבנים. אתה מקבל עכשיו 25 מלכות. אם אתה מצליח לא לשמוט את אחת מהאבנים אחרי 25 מלכות, אתה יכול ללכת מכאן חי. אם לא, יורים לך בראש. עכשיו, הוא מחזיק את האבנים, כבדות, ומרביצים לו. מרביצים לו, מרביצים לו, והוא לא שומט את האבנים, אבל בסופו של דבר, הוא מרוב מכות, ואז נפל. נפל, הם היו פתוחים, מת, גיל וסרקו אותו ככה שם על כל השדים והרוחות, אבל הוא לא מת. והחבר'ה של המקום, הם בדקו אותו אחר כך, ראו שהוא לא מת, גררו אותו לזה, והחביאו אותו שם מתחת אחד הדרגשים. עכשיו, זה בעצם הסיפור, כמו שאני ידעתי אותו הרבה שנים. ואז מתברר שיש המשך לסיפור. היה קציף, כרגע אני לא זוכר את שמו, אבל השארתי את זה בבית, את זה.
אתה
אומר
את השם.
אמר, כן, אני יודע שם, אמרת. עכשיו, מה שמתברר, עכשיו, כשאני דיברתי במניין הראשון, עוד לא ידעתי את זה. אבל אחר כך מישהו אמר לי, גם אחד שמתפלל אצלנו, שהוא בעצם ראה כתבה בעיתון על איזה מישהו שאיפה שהוא הופיע, יהודי היה ניצל, ומתברר בדיעבד, אחרי שהוא נפטר, הוא יתיר לאח שלו לגלות שהוא בעצם היה, בכל המלחמה היה מחופש לנאצי.
הוא
נשלח על ידי הבריטים. הבריטים שלחו אותו כי הוא היה נראה כמו נאצי.
היו הרבה סיפורים כאלה.
כן, עכשיו הבריטים שלחו אותו לרגל. אז הם הנחיתו אותו שם לרגל בצורה רגילה, אבל הוא נכנס לתפקיד פה והוא החליט שיש לו את ההזדמנות כאן להציל יהודים. עכשיו, החשבון שלו היה מאוד פיקח, זאת אומרת, היה חכם. הוא היה בא בצורה תוקפנית והיה כאילו בעצם מענה את היהודים, הוא הסתכל על, נגיד, על זה, על ואליס הזה, על היד על רלה ואליס.
זה הקצין, דרך אגב, שהוא אמר על האבנים ש...
כן, 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 כן. בכל מקום שהוא הופיע,
הוא ייפול,
הוא ייפול. לא, מה שקרה, הוא העריך שהוא יכול להחזיק מעמד. ואמר לעצמו, תתן לו מכות רצח, הוא ישקב, נשאיר אותו שם, ו... בעזרת השם הוא ינצל, וכך באמת היה. עכשיו, זה לא, הדבר המעניין שפתאום גילו זה שאיפה שמופיע השם של הקצין הזה, איזה יהודי ניצל. זה גילו בדיעבד אחר כך. ומה מתברר? שבאמת הוא כמו שהיה מרגש, ואחר כך הוא בכלל, הוא נתק מהבריטים. הוא הלך בשתיקות עצמו, להציל יהודים איפה שהיה יכול להיות. אחרי המלחמה, הוא היה כאן, אבל כאן איזו חברה ממשלתית והגיעה לדרגה מאוד גבוהה, אבל היה ערירי, לא היה לו ילדים. ו... בסוף ימיו הוא שבר את הפנסיה שהיה מגיע לו, והוא מימן את ההוצאה הראשונה של פירוש הסולם של הרב אשלג על הזוהר הקדוש. הוא מימן את זה. והמעניין כאן שאנחנו חושבים על זה, הוא רואה מצד אחד יהודי שבזכות התפילין הוא ניצל, אבל הוא, איך אומרים, חרף את נפשו. ומצד שני אחד, מסתובב שם בין הנאצים, זה מספיק שיש שגיאה אחת הכי קטנה, והוא יחוסל בעינויים נוראיים. זה פשוט אי אפשר להבין. זה כמו שהם מספרים לנו על אנשים שנכנסו בריקודים ומחולות למשרפות. כי הכוח של האדם, הכוח של האדם, זה לא הדברים מה שמקיפים אותו, זה הכוח הפנימי שלו. לפעמים בן אדם שיש לו כוחות נפש חזקים, הוא יכול להיות במקום הכי גרוע בעולם, אבל הוא מרגיש שהוא חופשי. הוא
מקדיש את
השכינה מעליו. כן, כשאנחנו ישבנו בפסח, ולא לסדר, דיברנו על זה, אז בכל העולם כולו ישבו יהודים באותו זמן, ועשו את ליל הסדר. וזה חיבר אותנו לדורות הקודמים, אם זה היה באינקוויזיציה, ואם זה היה בפוגרומים, ואם זה היה אצל הנאצים עם יימח שמם וזכרם, שאנחנו כולנו יודעים את הסיפורים, שיושבים יהודים, במצב שלא יודעים אפילו אם גמרו את הלילה, לא יודעים מה יהיה מחר. ושרים עבדים עלינו, עכשיו אנחנו בני חורים. איך בכלל אפשר להבין את זה? אבל כשאתה מבין את תעצומות הנפש של היהודי, אתה מבין שיש בעצם משהו מעבר. ברגע שאתה, הפנימיות שלך מחוברת לקדוש ברוך הוא, החיים הרבה יותר קלים. הכל הרבה יותר נחמד וטוב. כי אתה יודע שיש אבא בשמיים שדואג לך, ומה שלא יהיה, הכל לטובה בסופו של דבר, גם אם זה נראה איום ונורא. וזה בעצם תובנה שאנחנו צריכים לקחת איתנו לחיי היום-יום. זה לא משנה מה אנחנו עוברים ואיזה קטעים. אף פעם לא לשכוח שיש אבא למעלה שמסתכל עליו. ואף פעם לא לשכוח שאנחנו לא היחידים בתוך העגלה הזאת, אנחנו חלק מעם, מעם נפלא, מעם שעבר כל כך הרבה ש... פשוט אי אפשר אפילו להבין, איך אמרתי היום למישהו, המציאות עולה על כל דמיון.
85% מניצולי השואה באו לפה בשביל להקים את המדינה. היו בצבא. 85%.
מה זה בערך מישהו מאתמול שמעתי אמר, הגיע לכאן, נתנו לו רובה עם 5 כדורים.
כן.
הוא היה גאה שהוא יכול לבוא ולהגן על המדינה שלו, על הארץ שלו. ואלה אנשים שהקימו את המדינה הזאת. והיום השואה בעצם זה יום שבו אנחנו צריכים לזכור אותה. ולדעת שבעצם הקלישה הזאת במותם ציוו לנו את החיים, זה לא קלישה, זה דבר שחשוב לשנן אותו ולהבין אותו. כי זה, אנחנו בעצם תוצאה של כל מה שקרה לפני. כי כל ה...
כל הקיבצתי אתכם, זה רק התוצאה של זה. אם את רצרפת אמרו, אם זו תעלה, כל צרפת תבוא לפה, כל
היום. היום בבוקר דיבר איתי מדריך, מדריך שהוא מדריך תיירים, כי הוא למד... או איך אומרים, מורה דרך, מה שנקרא. אז הוא אומר, הוא רב במקרה, והוא מדריך בעיר דוד, פעמיים בשבוע או משהו כזה. אז הוא סיפר לי שהיה לו לפני כמה ימים, היה לו קבוצה של חבר'ה חילונים מאחד מבתי הספר התיכון. ואחד מהם בא אליו ככה בהתרסה כזאת, אומר, אני רואה שאתה דתי, אתה זה, אתה יודע, אני יש לי בתיק, יש לי כאן חזיר, יש לי, אני אוכל חזיר בארוחת צהריים. כאילו רצה לזעזע אותו, כאילו להרגיז אותו. אז הוא אומר, מה הוא עשה? הוא עשה איתה משחק, משחק מאוד מעניין. הוא עושה משחק שאולי, יש לו גלובוס כזה קטן כזה, כאילו כדור הארץ בקטן, בכדור קטן כזה. והוא אומר להם, אני עכשיו רוצה שתם כולכם כאן, תגידו לי מאיפה, לא האבא והאימא, מאיפה הסבא והסבתא שלכם באו. לא יודע, היו שם 40 חבר'ה, אני לא יודע כמה שהיו, בנים ובנות, התברר ש28 ארצות שונות. ואז הוא אומר, כן, אז זאת אומרת, כיתה אחת, קבוצה אחת של בני נוער, כשהולכים לסבא והסבתא אחורה, מ28 ארצות שונות. הוא אומר, תראו מה זה. זה עם ישראל. ותראו שאתם מדברים, אתם רואים מה שהנביאים מדברים על קיבוץ גלויות. מה זה אם לא קיבוץ גלויות? וזה באיזשהו מקום אומר, זה הזיז להם משהו. פתאום משהו נפל להם בראש. אבל עוד פעם, ברגע שאנחנו יודעים שאנחנו שייכים לדבר הנפלא הזה, שנקרא עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא אבינו שבשמיים נמצא שם שומר עלינו, וכמובן בד בבד צריכים, אסור לשכוח לרגע, שיש לנו תפקיד. והתפקיד הזה הוא תפקיד חשוב ביותר. זאת אומרת, אנחנו בעצם, להבדיל מהגויים, אנחנו צריכים להיות אור לגויים. וברגע שאנחנו נמלא את התפקיד שלנו, כמו שצריך, שזה מתחיל מאיתנו, ואהבת לרעך כמוך, אנחנו נמצאים בספירת העומר. אחד מהיסודות של ספירת העומר זה ואהבת לרעך כמוך. למה? כי בספירת העומר יש וספרתם לכם, וספור לך. זאת אומרת, יש גם כאילו ספירה אישית לכאורה, וגם ספירה כללית. וכולם שואלים, מה זה? או שאני סופר, מה זה לך? מה זה? למה לכם וגם לך? מכיוון שיהודי בספירת העומר, הוא סופר במטרה מסוימת. זה לא מין ספירה ללא תכלית. יש תכלית לספירה הזאת. והתכלית של הספירה הזאת היא בעצם לבנות את האדם. כי אנחנו התחלנו בפסח, על היום השני התחלנו בספירת העומר. ואנחנו ממשיכים עד שאנחנו נגיע לחג השבועות. כאשר זה מתחיל במאכל, וכתבתי על זה נדמה לי בשבת, זה מתחיל במאכל בעינה, שזה קורבן השעורים, העומר, שמביאים ביום השני של פסח, וזה מסתיים בקורבן שתי הלחם מחיטים, שזה מאכל אדם. וזה בעצם מסמל, זה הסמליות שבזה שהתהליך שאנחנו עוברים הוא בעצם תהליך של בנייה. אנחנו דיברנו על זה בעבר, שאחד מהדברים החשובים להבין, הרב פינקוס זצ"ל כותב על זה, כשמדברים על ספירת העומר, הרבה אנשים לא מבינים למה סופרים בצורה הזאת ולא סופרים הפוך. כי הרי אם אני למשל צריך להשתחרר בעוד שנה מהצבא, או מכל מקום אחר, אז מה, איך אני אספור? יש לי עוד ככה, ויש לי עוד, אני אוריד את הימים. אני תמיד אספור כמה נשאר לי עוד עד שאני יוצא לחירות, עד כי אני מחכה ליום הזה. וכאן אנחנו בעצם רואים סתירה הפוכה. היום יום אחד בעומר, היום שתי ימים, היום שלושה ימים, ולכאורה נשאלת השאלה למה. וזה מביא עוד לתובנה שגם עליה דיברנו. כתוב אצל יעקב, והיו בעיניו כימים אחדים, באהבתו אותה. זאת אומרת, יעקב מגיע ללבן, הוא רוצה את רחל, הוא אוהב אותו ללבן, אומר לו לבן, אין בעיה, תעבוד 7 שנים. אומרים, והיו בעיניו כימים אחדים. עכשיו, לכאורה זה לא הגיוני. אם אתה מצפה למשהו, אז כל יום עובר כמו שנה. ולא הפוך. וכאן היו, השבע השנים היו בעיניו כימים אחדים. זאת אומרת, כל שנה הייתה כמו יום. איפה ההיגיון כאן? איך זה יכול להיות דבר כזה? זה לא הגיוני לחלוטין. אלא, לא רק זה, יש כאן עוד דבר. כמו שלמשל...
אני חושב שזה כאילו, אתה פשוט פה, אתה לא מחכה לסוף. אתה חי את היום יום ואתה נהנה מזה.
זה לא רק נהנה.
כשאתה סופר אחורה, תמיד אתה מחכה לסוף.
אתה עושה משהו. וזה מה קרה אצל יעקב. יעקב אבינו כל יום, נתתי לכם פעם את הדוגמה. בא בן אדם אומר לכם, תשמעו חבר'ה, תעבדו כאן, נגיד, שנה, תקבלו 2 מיליון דולר. איך יעבור לך הזמן? לאט, לאט, לאט. למה? כי ה2 מיליון דולר, אתה רוצה אותם, וכשאתה רוצה משהו, ואין לך אותו, והימים הם בעצם סתם ימים. הם ימים של ציפייה. אתם יודעים מה זה שאתה מחכה למשהו. אתם יודעים כשבן אדם, למשל, מתי זה קורה במיוחד, נגיד, אתה צם, בסוף הצום, השעה האחרונה היא הכי גרועה. למה אתה כל הזמן מחכה שכבר ידבר הצום?
כל דקה זה כמו איזה שנה.
יפה. זאת אומרת, שאתה מצפה למשהו, הזמן עובר לאט, לא מהר. זאת אומרת, אם יבואו אליכם עכשיו, הפוך יגידו לכם. אני אומר, אדוני, כל יום שאתה עובד, אתה מקבל 100,000 דולר. איך עכשיו יעבור הימים? במהירות. כי כל יום 100,000 דולר, 200,000 דולר, 300,000 דולר, 400,000 דולר. ככה זה גם ספירת העומר, וככה זה גם מה שקרה עם יעקב אבינו. כאשר הימים עצמם יש להם משמעות, אז הם עוברים מהר. כאשר הימים אין להם משמעות, הם עוברים לאט. וכך גם בספירת העומר, הרעיון של לספור היום יום אחד, היום שתי ימים, זה אתה מראה את ההתעלות שלך, כי אתה צריך לצאת מ-49 שערי טומאה, ולהתגדל ב-49 שערי קדושה. ואז כדי לעשות, זאת אומרת, מה זה אומר? שכל יום יש לו תכלית בפני עצמה. זאת אומרת, כל יום הוא הישג. וברגע שכל יום הוא הישג, אז אתה לא מצפה סתם ציפייה של כל יום אין לו משמעות, אלא להפך, לכל יום יש משמעות עצומה בבנייה. ואם אתה תפספס יום, אז אתה בעצם פספסת חלק מהבנייה שלך. ולכן, מי שטעה ולא ספר, יום אחד לא ספר לגמרי, הוא כבר לא יכול להמשיך לספור עם ברכה. מכיוון שהוא בעצם חתך, זה כאילו דילג על קומה. אתה לא יכול לדלג על קומה. כאילו, אתה לא יכול להגיע לפנטוס אם אין מתחתיו שום דבר. אתה צריך לבנות את זה בהדרגתיות. עכשיו, ברגע שאנחנו מסתכלים על זה בצורה של בנייה, ואנחנו מבינים שכל יום יש לו משמעות, וזה תראו, בספירת העומר, ליד כל דבר, כתוב חסד שבגבורה, גבורה שבגבורה. יש שתי מילים שכתובות. זה בנוי על הספירות של על פי הקבלה. יש 10 ספירות, וזה בנוי בעצם על הספירות האלה, וזה השבע מהן, כי השלוש הראשונות הן לא נחשבות. השלוש הראשונות הן מעל השבע. זה מה שנקרא הגר בראשי תיבות בקבלה, זה הגימל ראשונות. זה משהו שאנחנו לא, אין לנו נגיעה. לנו יש נגיעה לשבע תחתונות. השבע התחתונות זה בעצם, הם נמצאים בתוך הספירה, כאשר כל אחת מהספירות מכילה את כל השבע בפנים. חשוב להבין, כל ספירה מכילה את כולם בפנים. זאת אומרת, ספירה של גבורה מכילה גם את החסד, את ההוד, ואת כל השאר. רק מה? המומנטום הבולט בה זה החסד. או אם זה, נגיד, הספירה של הגבורה, אז תהיה גבורה יהיה חסד שבגבורה, יהיה הוד שבגבורה, נצח שבגבורה. זאת אומרת, הם כולם נמצאים בפנים, אבל השולט זה הגבורה. זאת אומרת, כך גם, דיברנו על זה, בימים הבן אדם. הבן אדם בעצם בנוי מארבע יסודות, וכל היסודות האלה בעצם מעורבבים אצלו. בכל אחד בצורה שונה. עכשיו, ברגע שמישהו, נגיד, האש יותר זה, אז הוא יותר כעסן כזה, רק שן. אם אחד המים, אז הוא רגוע, יותר שלם. שקט, יותר רגוע. זאת אומרת, זה בעצם אותו רעיון של הבנייה עכשיו של הספירה. אז מה בעצם קורה? אני בונה את עצמי. זאת אומרת, אני עכשיו צריך לקחת את עצמי עם היכולות שלי והתכונות שלי, ובוא נגיד, התרכובת הכימית שהקדוש ברוך הוא בנה אותי, ועם זה לבנות את עצמי ולהגיע לשלמות, עד כמה שאפשר. זאת אומרת, אני לא יכול לעבוד את העבודה שלך, ואתה לא יכול לעבוד את העבודה שלו, ולא אתם את העבודה שלי. כל אחד צריך לעבוד את העבודה שלו. זה השפה עליך, זה הספירה האישית. עכשיו, מה זה הכללית? כי כל הבנייה הזאת, וכאן, לכן, אנחנו תמיד שואלים, למה דווקא תלמידי רבי עקיבא מתו בספירת העומר? לכאורה מוזר. דווקא בדבר כזה. עכשיו, יש הרבה אנשים שטועים... אמרנו, 12,000 זוגות. למה 12,000 זוגות? זוכרים מה שאמרנו? לא נגעו כבוד זה בזה, כי זה היה קשור לזוגיות הזאת. מה היה קשור לזוגיות? עוד מה, כדי שנבין, מדובר כאן ברמות מאוד גבוהות, ולכן חשוב להבין את זה, שזה לא נגעו כבוד זה בזה שזלזלו חס ושלום אחד בשני. זה היה החברותה שלהם, זה היה חביב עליה, החבר הכי טוב בעולם שלהם, אבל מה? כאשר הוא חידש חידוש, הוא שמח בשביל החידוש שהוא חידש, אבל הוא היה שמח יותר אם הוא היה מחדש את החידוש. זאת אומרת, תראו עד איזה דקדוק מגיעים כאן. עכשיו, בסדר, כל ההסברים האלה יפים וטובים, אבל למה דווקא בספירת העומר? כי החשש הכי גדול זה, במיוחד שאתה בונה את עצמך, מה עלול לקרות? שאתה תשכח את האחרים. אתה תשכח את האחרים. אתה תהפך לאגואיסט. אתה בונה את עצמך. אני. לכן אומרת לך התורה, ספרתם לכם. לכן אומרת התורה לכם, שאל תשכח לרגע אל תשכח לרגע שהספירה האישית שלך היא ספירה בתוך כלל עם ישראל.
לא, תודה.
אני לא מתנגד. בדיוק. וזה הרעיון בכלל של כל היהדות. החיבור הזה שהיה בשואה, החיבור הזה שהיה בליל הסדר, החיבור הזה שנמצא בחגים, החיבור הזה בבית הכנסת. עם ישראל, זה כל הרעיון הוא האיש אחד בלב אחד. זה הביחד. זאת אומרת, הביחד אבל לא אומר, וזה האנשים הרבה לא מבינים, זה לא להיות קופי שלך. מה פתאום?
לא, להיות משלים שלך.
גם בזוגיות, אם שתי אנשים הם שווים, אם הגבר והאישה שווים בדיוק, זה לא יעבוד, לא יהיה חיבור. זה כמו לחבר, תמיד משווים את זה, אומרים, חבר חלק לחלק, זה לא יחזיק. אבל אם אני אחבר חורים לשקעים, אתה לא תוכל להוציא פה בנגרות, לא תוכל להזיז את זה. וזה בעצם הרעיון, שאנחנו משלימים אחד את השני. זה כמו פאזל אחד גדול, שכל אחד ואחד מאיתנו הוא חלק בפאזל. עכשיו כולנו יודעים, בפאזל לחלק יש מקום אחד בלבד. לא יכולים לשים אותו בשום מקום אחר. ואם יחסר אחד אפילו, אז הפאזל לא שלם. ואם תנסה לשים אותו במקום אחר, אתה לא יכול. וזה בעצם עם ישראל. זה כמו הפאזל הזה הוא בעצם הכתר של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, על הכתר הזה של הקדוש ברוך הוא יש בעצם כל מה שאתה רק יכול לדעת. כל עם ישראל נמצא שם. ולכל אחד ואחד מאיתנו יש מקום בכתר הזה. וזה בעצם המטרה של ספירת העומר. הספירה הזו להביא אותנו לשלמות הזו. זאת אומרת, בנייה עצמית כאשר היא נועדה
לזכות את הכלל.
בדיוק. להתחבר לכלל. זאת אומרת, אני, הכישרונות שלי, לטובת הכלל. זאת אומרת, זה מה שנקרא לקחת על מנת לתת. וזה הנתינה המושלמת, כי אתה לא יכול לתת אם לא לקחת. זאת אומרת, אם אין לך כלום, מה תיתן? קדח. זאת אומרת, אתה חייב לקחת. דרך, זה כמו שהשוויתי, אמרתי לעצמי בשבת, אמרתי את זה. נטילת ידיים, למי שלא יודע, אנחנו לוקחים ביד ימין את הכוס, פותחים את הברז, ואז מעבירים ליד שמאל, שופכים קודם על יד ימין ואחר כך על יד שמאל. אנשים חושבים שזה סתם ממעשה טריוויאלי. מה פתאום? ימין מסמל את החסד, את האהבה. השמאל מסמל את הגבורה, את החוכמה. או בוא נגיד, צד ימין זה כאילו הצד החיובי, הפלוס, וצד שמאל זה המינוס, זה הצד השלילי. אבל אנחנו יודעים, כמו זרם חשמל, אם אין פלוס ומינוס,
לא יעבור.
לא יעבור שום דבר. וזה בעצם הרעיון. עכשיו, מה רוצים להגיד לך חזל? יד ימין היא זו שצריכה לשלוט. אבל יד ימין לא יכולה לעשות שום דבר
בלי יד שמאל.
למה? כי יד ימין זה נשמה. יד ימין זה חסד בלי מעשה. זאת אומרת, אם אני לא אחבר את הימין למעשה, לא יהיה מעשה. לכן הימין לוקחת את הכוס, נותנת לשמאל. והשמאל עכשיו שם על הימין, התחבר לימין, ואז הימין לשמאל, ואז יש לנו את החיבור המושלם. כאשר, למה אני מתחיל בימין? כי הימין צריך לשלוט. אבל הימין אין לו שום משמעות אם הוא לא מתחבר לשמאל. והשמאל אם הוא לבד, אוי ואבוי מה שיהיה. וזה בעצם...
אתה מתחיל בימין והמסיים בימין.
כן, עוד פעם, אתה לוקח ביד ימין את הכוס, מעביר לשמאל, ככה, לא חשוב. הרעיון הוא... וזה אני אף פעם לא ידעתי את זה, אני אומר לכם את האמת, אני לא שמתי לב לזה. ההלכה אומרת, אתה לוקח בימין, נותן להעביר בשמאל, אמרת, תנו, מה זה משנה? אז אני אקח בשמאל. הרי בשמאל אני צריך למזוג כאילו על יד ימין, לשפוך על יד ימין. אבל יש, זה דבר עקרוני, לקחת את הכוס ביד ימין ולהעביר אותה לשמאל.
ואם אתה שמאלי?
לא, זה לא משנה, זה העניין של, זה לא משנה בטילת ידיים. טילת ידיים זה ככה נוטלים. אבל עוד פעם, זה כדי להבהיר שהימין
ולמה שמים תפילין עלי עצמון דווקא? אם כבר אנחנו נכנסים לזה.
אם אתה רוצה, זה כבר, אתה יכול להגיד מאותה סיבה.
מה?
מאותה סיבה. איך אתה מניח את התפילין עלי עצמון? ביד
ימין.
יפה, אותו דבר, אותה פעולה.
כן, אבל...
אבל שמאל זה מעשה! אתה לא מבין, אם אדרי לך שמאל, אין לך מעשה! אז אתה לא... זה הביצוע. מה זה יעזור אם אני רוצה לעשות חסד, אם אני לא עושה?
תכלס, הפעולה עצמה היא ביד ימין.
לא.
אני לוקח את כל התהליך של הגלגול ושל
הפעולה,
אני עושה יד ימין.
הפעולה היא משותפת. תכניסו לראש.
בסדר, ברור.
אי אפשר לבד.
אתה עושה פה, אבל אתה מניח את זה פה.
יפה.
אבל הפעולה עצמה פיזית של ההנחה של התפילין,
כן, אבל
היא מיד ימין.
נכון.
ויד שמאל בעצם היא כאילו מין יד ש...
למה? איתה אתה הולך עם התפילין. איתה אתה הולך עם התפילין. התפילין זה שלוש דבר על יד שמאל.
הפעולה של האקט, כאילו האקט של ההנחה של התפילין, היא קצת עם יד ימין. בלי יד ימין, אני לא יכול להניח תפילין, נכון?
יפה. כי אמרנו, כי יד ימין היא הקודמת, והיא השולטת. יפה, בדיוק, זה בדיוק הרעיון. למרות שלכאורה אני שם בצד שמאל, כאילו מי שיבוא מבחוץ יגיד מה יותר חשוב, מי שלא מבין.
יד ימין כבכל.
לא, יד שמאל. היא עליה התפילין. הוא עכשיו בא, רואה אותך עם תפילין. אומר, שם את התפילין על יד שמאל, מה הוא יחשוב?
שזה הכי חשוב, נכון?
יפה, וזה לצערי נורא במחשבה שלו, זה המחשבה המעוותת שלו. אז אנחנו חושבים שעולם המעשה זה החשוב. אנחנו לא מבינים שהעולם בעצם הרוחני הוא החשוב. זאת אומרת, הימין הוא החשוב. אבל הימין, עוד פעם, חשוב להבין, הימין בלי שמאל לא עושה כלום. לא שווה שום דבר. עכשיו, וידבר השם...
איזה פרשה אנחנו?
פרשת תזריע מצורע, שתי פרשיות. שתי פרשיות מחוברות. כאשר בעצם שתי מדברות...
זה השמיני, לא?
כן, שזה גם פרשה מדהימה. כל הפרשות מדהימות. עכשיו, תזריע מצורע, הם בעצם מדברים על... בעיקר רוב הפרשייה עוסקת במצורע. בצרה. אם זה בנגע עצמו, כן, אם זה בנגע עצמו, ואם זה בריפוי. ועוד פעם, אנחנו...
למה דווקא יש פרשה שלמה על מחלה?
או, זה, אני תשאל שאלה יותר טובה. היום יש צרה?
לא.
אז בכלל אנחנו, מה יש לנו שתי פרשיות?
תקפה,
לאבא. מה יש לנו, טוב שמישהו זוכר, הוא לא זוכר.
אם ישנת גב?
הרעיון של הצרה, בעצם לכאורה, לא רלוונטי. תחשבו על זה, כל הנגע הזה היום לא קיים. זאת אומרת, מה שקוראים היום צרת, זה לא הצרת שמדובר כאן, זה משהו אחר לגמרי. אז אם כך, בשביל מה שתי פרשיות עוסקות בכל הדבר הזה? כי האמת היא שכמו שאמרנו תמיד, החיצוניות, אם אתה קורא רק את החיצוניות ולא נכנס לפנימיות, אז באמת אין לך כלום. ודרך אגב, הצרה זה בעצם הקטע הכי מעניין, שהוא בעצם משקף את הפנימיות. למה? עיקר הצרת היא בשערות. השיער הפך לבן. עכשיו, מה השערה? השערה היא יוצאת מבפנים החוצה. זאת אומרת, אם אתה רקוב מבפנים, מה יקרה? השערה בעצם תשקף את הריקבון הפנימי שלך. וזה בעצם הרעיון של ההשתקפות של המעשים שלך. כי הרבה פעמים בן אדם לא רואה את הנגעים של עצמו. בן אדם חושב, אני בסדר, אני פרפקט. אם אני לא פרפקט, אני יותר טוב מהוא. אתה יודע, ככה אנחנו נוהגים להסתכל.
כל עשר פחות כתוצאה מטראומה פנימית.
כן, עכשיו מה שקורה, בא הצרת, יוצא את החוצה. רגע, זה נקרא נגע, אתה יודע מה זה נקרא נגע?
נגע זה מדבק.
לא. נגע מלשון נגיעה. זה כאילו הקדוש ברוך הוא נוגע בך, זה בא מאהבה. למה זה מאהבה? כי כשאתה, יש לך איזושהי מחלה, ואתה לא יודע שיש לך אותה, אתה לא תרפא אותה. ברגע שאתה יודע שיש לך את המחלה, אתה תרפא אותה. לכן בעצם הנגע מראה, יש לך בעיה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על העולם הזה בתור עולם שמשקף את הפנימיות, עכשיו, אם אני לא רואה את ההשתקפות של הפנימיות, ממילא אני לא אגיע אף פעם למילוי התפקיד שלי. אני אסתכל רק על חיצוניות. לכן בא הנגע הזה, ובעצם מוציא החוצה את הבעיות הפנימיות. עכשיו, מה זה בעצם, תכלס, כל הדיבורים הם יפים מאוד, יש הרבה מה לדבר, אבל אנחנו כאן יכולים לדבר שעות על זה. אבל בכמה מילים נבין מה בעצם ההשתקפות של הצרעת היום. אז יש כל מיני דעות. אבל הדעה המרכזית היא בעצם שכשכואב לך מקום בהגוף, כנראה שיש לך בעיה באותו מקום. זאת אומרת, בן אדם נגיד, כואבים לו הרגליים, אולי הלכת למקומות שלא צריך ללכת. בן אדם עם בעיות בעיניים, הסתכלת על דברים שלא צריך להסתכל. עכשיו, עוד אני מפשט את זה, אבל זה יכול להיות דברים הרבה יותר מסובכים, ולא תמיד אנחנו יכולים לעלות עליהם בקלות. אבל הדבר החשוב ביותר לדעת, מה אנחנו עושים עם אותו מצורע? בדד יושב מחוץ למחנה. מוציאים אותו מחוץ למחנה. הוא יושב בחוץ לגמרי, לבד. למה הוא יושב לבד? כי הצרת היא באה בעיקר על מה? על לשון הרע. אחד הדברים המרכזיים בנגע הצרת שעליו הוא מגיע זה לשון הרע. דרך אגב, לצערנו הרב, היום אנחנו נגועים בזה בצורה כל כך שאף אחד אפילו כבר לא שם לב שהוא מדבר לשון הרע. זה כל כך...
כל בוקר מתפללים אומרים את הדבר,
אנחנו אומרים, ואחר כך יוצאים ומרחלים על החבר ועל ההוא.
בצוראים בדיעבד.
דרך אגב, זה אחד הנקודות המעניינות מאוד, שאם הנגע, זאת אומרת, יש לי נגע פה, יש לי צרת, יש הסגר של שבע ימים ועוד זה, ולא ניכנס לזה. אבל אם הנגע פתאום תכנס את כל הגוף, טהור אומרת התורה. זה מוזר.
טהור.
איך השקוף ספגטי? נכון,
מדהים. מה הקשר? איך זה יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות שאתה כולך נגע, ואתה טהור. הרי זה לא יכול להיות דבר כזה.
איפה שקוף? דדי.
אם הנגע פשע בכל גופו הוא טהור, וכאן נשאר, הרי זה יכולה, כמו שאמרנו, זה לא היה נשמה הגיוני. אבל בואו נחשוב, מה המטרה בעצם של הנגע? המטרה של הנגע, להראות לבן אדם, יש לך בעיה, תקן אותה. דרך אגב, אם הוא מתקן אותה, אז הוא לא מגיע להסגרה בסוף. זאת אומרת, אם הוא רואה נגע קטן והוא עושה תשובה, אז הנגע נעלם. אם הוא לא עושה תשובה ולא קולט מה יש, אז הנגע מתפשט. אבל כשהוא מתפשט כולו, מה זה אומר? תראו לעצמכם היום, בואו נשווה את זה בצורה הגיונית. אם אני היום צריך לקחת כל מי שמדבר לשון הרע ולשים אותו בדד מחוץ למחנה, מי יישאר כאן? בעצם כל המחנה יישב בחוץ, אז יהיה לזה השפעה? לכן אומרת, התורה טהור, אם הגעת למצב כזה, שכל כולך מלא עם הנגע, אז הנגע כבר לא עוזר, אז אתה טהור, עד שאתה לא תבין ותקלוט לבד מה קרה לך. עכשיו, ברגע שמופיע קצת בשר, הוא נהיה טמא על המקום. כי קצת בשר מראה שהוא קלט את הבעיה, ואז יש לזה השפעה. אבל רואים גם שזה מסמל במופשט את הגאולה. כי לפני הגאולה יהיה חושך גדול מאוד, זאת אומרת, הכל יהיה צער, הכל יהיה נגע, אבל אנחנו כנראה, אני מקווה שאנחנו ממש קרובים, כי מדברים על לשון הרע, אנחנו כל כך נגועים בזה שזה פשוט מפחיד. עכשיו, מה הרעיון שמושיבים אותו מחוץ למחנה? הרי בלשון הרע, מה אתה עושה? אתה מפריד בין אנשים? אתה גורם למריבות? אתה גורם להפרדה בין איש לאשתו? אתה גורם להתפרדות בחברה? אם ככה, אתה לא מגיע לך להיות בחברה. צא בחוץ. עכשיו צא בחוץ, עכשיו יכול לבוא בן אדם להגיד שמה, הנגע הזה באור זה בגלל לכלוך. אומרת לו התורה, אסור לך להתרחץ, אסור לך להסתפר, אסור לך כלום. עכשיו מה קורה? אתה כל כך חתיכת תינופת. איך שאתה מערר הרהורי תשובה, מה קורה לנגע? נעלם. פתאום אתה קולט שאין קשר בין הלכלוך לבין הנגע, אלא הנגע הוא פשוט בעיה שקשורה לרוחניות, שקשורה לפנימיות שלך. השתקפות של הפנימיות. עכשיו, בא בן אדם מתקן את עצמו, יוצא, אומרת לנו התורה, כאן דבר מדהים. אני מדלג כאן קצת, עוד כמה דקות אנחנו מסיימים, רק אני עוד שנייה אחת, ככה. כן, כן, לא, בשביל זה אני אומר, אני גם הסתכלתי על הזמן, ראיתי, שאנחנו, רק אני רוצה לסיים כאן את הקטע הזה, קטע מאוד מעניין. עכשיו, אני מקווה שאני אמצא את זה מהר. תשימו לב, עכשיו הוא מגיע לטהרה, ואז הוא יושב מחוץ למחנה, סליחה, לפני שהוא נטער, הוא יושב למחנה, הוא נטער, הכהן מתאר אותו, ואז הוא חוזר הביתה. לא, תשימו לב, דבר מוזר, מעניין. ואחר יבוא אל המחנה, הוא בא אל המחנה, וישב מחוץ לו עלו שבעת ימים. משהו מוזר.
כאילו, הוא נכנס למחנה, אבל
הוא לא יכול להיכנס לבית.
אולי זה משהו מדרגי כזה, אתה יודע.
מה? מה בעצם? מה הבעיה? מה הייתה הבעיה שלו?
שהוא
ריחל. ריחל, הפריד בין אנשים. הוא לא היה חברותי. עכשיו, מה אומרים? תראה, יכול להיות, אחרי להיות שהוא נרפא, הוא יחזור חזרה הביתה, פנימה, יתחיל עוד פעם לרחל, או שלא יהיה במגע עם אנשים. עכשיו מה אנחנו רוצים? אנחנו לא רוצים את המצב הזה, אנחנו רוצים שהוא בעצם ישפר את דרכיו. לכן, אחרי שהוא היה בלי אנשים, שמים אותו קודם כל בחוץ, תראה את האנשים, תראה את החברה, תראה מה אתה עשית, תראה, עכשיו תקן, נראה איך אתה מתנהג גם. יש כאן שתי פעולות, א', נראה איך אתה מתנהג עם החברה, אם באמת תיקנת את דרכיך, ודבר שני, אתה חייב להתערב בחברה, וזה מחבר אותנו, וזה אנחנו מסיימים, לקורבן שמביא המצואה. בין שאר הדברים, שזה כל אחד מהם מסמל למשהו אחר, אבל הדבר המרכזי הוא מביא שתי ציפורים. והתורה מדגישה שתי ציפורים חיות. זוכרים את זה? מה זה חיות? מה, מישהו יביא קורבן מת? אתה לא יכול להביא קורבן מת, ברור שהוא חי. עכשיו לא רק זה, אחר כך התורה אומרת לך, אחד אתה שוחרר, השני אתה משחרר. מה זה? מה זה
קורבן
משחרר? מה זה? אתה מביא קורבן של שחרר אותו? אלא מה רוצה התורה להגיד? אותו אחד שדיבר לשון הרע, עכשיו נהנש, הוא מגיע עכשיו חזרה למחנה, מה הוא יעשה? יסתום את הפה שלו, לא ידבר יותר. אבל מה המטרה של האדם? הרי בראשית למדנו שכל הכוח של האדם הוא ונפח בעפי רוח הכל, אומר, רוח ממלא לאומר אונקולוס, מה כוח הדיבור, זה בעצם הכוח של האדם. זאת אומרת, אתה צריך להשתמש בו או לא צריך להשתמש בו?
איך להשתמש בו, נכון?
מה עושה התורה? אומרת, אדוני, תדמי שתי ציפורים. ציפור אחת אתה שוחט, זה כנגד לשון הרע. אבל ציפור אחת, למה ציפורים כמצייצות, מדברות כל
הזמן?
ציפור אחת אתה משחרר על מים חיים. מה זה מים חיים? זה תורה. כאשר אתה משחרר את הציפור החיה, היא באה לסמל לך, אל תשאר עכשיו את אשתו, זה לא הרעיון.
דבר.
מלאף, דבר, אבל דבר יפה. וזה בעצם ה...
בתקופה הזאת בכלל, כאילו, אנשים המודעים לזה של צרות, שהם קיבלו את הצרות בגלל הלשון הרע.
זה אני אומר, היום הצרות...
לא, לא היום, אני אומר אז, בתקופה הזאת, אתה יודע, כאילו...
ברור, מה זה?
זה אומר, בענן עכשיו, כאילו, אתה יודע...
הם ידעו על מה, הם ידעו על מה הצרות.
הם ידעו על מה הצרות.
הם ידעו על מה הצרות, שזה הלכו גם לכהן, והכהן גם בדק מה היה, יש הרבה דברים נפלאים כאן, אבל עוד פעם, אפשר לדבר מהבוקר עד הערב, אבל הרעיון המרכזי זה לדעת ולהבין, הכוח הפנימי, זהו כוח עצום, ואנחנו צריכים להשתמש בו בצורה נכונה ונבונה, ולהבין שהדברים בסופו של דבר משתקפים החוץ. זאת אומרת, אם אתה רקוב מבפני, בסופו של דבר הריקרון יצא, זה יעזור. איך אומרים סוף גנב לתלייה? ככה זה גם קורה. אתה רואה יכול בן אדם לשחק אותה צדיק, ביום אחד מה קורה, אתה רואה מי הוא באמת. וזה אני חושב הלימוד הגדול כאן מהפרשה, על העניין הזה של החיבור בין הפנים ובין החוץ, שנזכה באמת, קודם כל לכבד את אבותינו הקדושים, שכל אותם אלה שנספו בשואה האיומה הזאת, ונבין שאנחנו כאן נמצאים ואנחנו זכינו בחיים, אנחנו צריכים לנצל את זה בצורה הכי טובה. והצורה הכי טובה זה קודם כל, ואהבת לרעך כמוך. וגם בזה יש הרבה מה ללמוד ממקרים שקרו בשואה. שנזכה בעזרת השם שבאמת שלא יהיו יותר שואות בעם ישראל, להפך, שתבוא הגאולה במהרה בימינו אמן.